צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה פשיטה. אבל אלה הם נושאים שאני מבין אותם, אני מאמין בהם, יותר מזה, אני גם מעוניין בהם. זה שאני מאמין בהם, ואני מעוניין בהם, ואני שומע דרשות בבית המדרש על אהבת השם, על אמונת השם, עדיין זה לא... זה עדיין לא עושה כלום. אני רגיל להמשיל את זה לדוגמה, לדוגמה הבאה. אדם ש... יש לו... הוא חולה, יש לו איזו חושה כללית. אין לו איזה פצע שהוא בא, הרופא שם לו... הוא צריך לשאול את כלל המערכת שלו. מה שאתמול לפני מנחה אמרתי, שני סוגי חזרה בתשובה. יש חזרה בתשובה נקודתי. טעיתי, נסעתי באוטו, יצאתי למסלול צדדי, אז בסדר, תחזור בחזרה ונמשיך לנסוע הלאה. אבל, ויש חזרה בתשובה במובן של שינוי כל המציאות שלך. שינוי כל המציאות שלך. עכשיו נגיד, יבוא פה איזה רב, וייתן דרשה, כמה חשוב להשתנות, ואתה מתנהל, ואתה אומר, וואו, זה נכון. אנחנו חושבים שיופי, הנה, זהו, מכאן ואילך אני אשתנה. כי שכנעו אותי, הבנתי. התשובה היא, זה בדיוק כמו שאני אגיד שבא אדם חולה. עכשיו, כמו שבחזר יש שני סוגים של משבוע הבא אנחנו מתחלקים לשתי קבוצות לימוד, אנחנו לומדים את אותו ספר, רק אני חוזר על הדבר פעמיים. קודם כל לכם יש רווח ואני איזה שאוכל אותה. למה אני אוכל אותה? אני אהיה פה כל יום. אתם תרוויחו כי תהיו רק יומיים שם. אז אבל זה אומר שהקבוצה חייבת להיות. כי אם מתוך חמישה לא הגיעו שלושה, אז מה עשינו? ככה יש כאלה יכולים לברוח ממני. לא באים בכלל. אז בואו נחזור לעניין שלנו. אמרנו על זה שהוא מדבר ככה, מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותנו עמו יתברך ועם תורתו, אם לא נשאל גדולתו ורוממותו של יוליד בלבנו הדבקות הזה. מה כתוב? כתוב פה שגם אתה שומע דרשות על אהבת השם ואתה גם משתכנע מזה, רוממו ויש דבקות בהשם, דברים הכי גורל, אתה משתכנע, וואי, שכנעת אותי, אני באמת רוצה את זה. זה שאתה רוצה, עדיין לא קורה כלום. ואמרנו, למה זה דומה? לאדם חולה. גם במחלה יש שני סוגים. יש מחלה נקודתית, יש לי פצע, עשיתי דיו. אבל יש מציאות אחרת, אדם חולה. מרגיש חולשה, בדיקות, לא מגלים כלום. אומר לו הרופא, אדוני, תשמע, אתה חייב לעשות שינוי מערכתי לחלוטין. כל מבנה היום שלך לא נכון, כל צורת האכילה שלך לא נכונה, אין. הוא אומר, אבל אני קשה לי, אני התרגלתי לעשן, אני רגיל זה. הוא אומר, אדוני, אתה חייב. שינוי, מסלול, זהו, התעמלות, אכילה נכונה, להפסיק לעשן וכו'. טוב, הרופא אומר, הוא משתכנע. נו, אז מי זה יהיה בריא? הוא צריך לקחת את הידיעות שלו בהבנה ולהפוך אותם לתוכנית עבודה. מה שקורה אצלנו בעולם הדתי שלנו, אנחנו לוקחים, שומעים דברי תורה וזהו, ואנחנו חושבים שהדברי תורה, הרי השתכנעתי, הרי כשהוא דיבר את הדבר תורה הזה אפילו בכיתי, אמרתי, איזה יופי, תראה, אני רוצה להיות כמוהו. נו, אז מה? מזה לא קרה כלום. יופי, זה יפה מאוד שאתה מתרגש ממנו, אבל זה רגש רגעי. זה כמו החולה שהשתכנע שהרופא צודק. נו, ואז מה? פעם על עבודה רגיל לו איזה בדיחה, זה כאילו בדיחה שממחישה את העניין הזה. שהיה איזה יהודי, היה לו שדה, כרם, ותמיד אנשים גנבו לו מהשדה כל מיני פירות. אז הוא רואה איזה יהודי ככה יושב מתחת לעץ הכרם, כתף ערימת ענבים, אוכל מהענבים, בעל השדה בא, אומר לו, יהודי, מה זה? כתוב בתורה לא תגנוב. אז הוא אומר לו, למה? כתוב בתורה כי תבוא אל כרם רעך ואכלת, זה מה שאני עושה. אמר לו, אבל הפסוק ממשיך לומר, ואין כליך לא תיתן. מה זה, בשר שלך גם ענבים? זאת יהודי אומר, איי איי, מה זה ארץ ישראל? אוכלים מפירותיה ושומעים דברי תורה. למה זה בדיחה? כי הדברי תורה זה בסדר, יופי, דברי תורה, אבל מה זה נוגע אליי? אני אמר לי, אני גנב. זה בעצם מה שקורה, שומעים דברי תורה, מתלהבים, אבל בסדר. אומר לך מסב שלי, אם אתה לא תהפוך את זה לתוכנית חיים, אם אתה לא תהפוך את זה למסלול שאתה חייב לעבוד ולעבור דרכו, זה יימחק, זה ייעלם. זה מה שהוא אומר, אם אני לא אשים לב, אם לא נשתדל לקבע אותה בלבבינו, איך? בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה. יש אמצעים, יש דרכים. אחרי שהרופא שכנע אותי, הרופא צריך לתת לי את הטכניקה. ב-8 בבוקר, כך כדור כזה, ב-9 תעמוד על הראש, ב-10:30 תאכל ארוחת בוקר. יש הוראות מעשיות. ואני חייב להיות צמוד להוראות המעשיות של הרופא. אם לא, לא ילך. גם אי אפשר להגל פינות, אי אפשר להיות... אני לא מגיע מוסר. לא להיות בחלק מהשיעורים, כן, לא, לא. אין דבר כזה. אם אתה מפסיד חלק מהתוכנית, אז התוצאה תהיה בהתאם. אז מה הפלא שאני כזה אדם מבולבל? כן, אני כן נהנה ללמוד בישיבה. וואי, כן, לפעמים אני נהנה. פתאום, לא מעניין אותי כלום, אדיש כלפי הכל. ממה זה בא? כי אני לא אוכל אוכל בריא. כי אני לא עובד במדויק. יש אמצעים שמי שיעבוד על פיהם, הוא יגיע לסוף המסלול. ומבטיחים לך שאתה גם תענה. כי מה כמו שלהנות? זה לא הנאה שאחתי גלידה נהניתי. להנות פירושו, העולם הרוחני הזה יהפך להיות מתאים לאישיות שלך. זה יהיה חלק מהמבנה הנשמתי שלך. ואז תגיד, או, ברוך השם, הגעתי אל המיוחד אל הנחלה, הגעתי לעצמי, הגעתי למה שמתאים לי. הגעתי הביתה, לבית שלי. זה המשמעות, לא, טוב, תאכל גלידה, תענה. תגיד, לא רוצה גלידה ולא רוצה הנאה. לא, יהדות זה לא גלידה שאני נהנה ממנו. יהדות זה הפנימיות שלי, זה האישות האמיתית שלי. רק זוכרים מה שאמרנו בהקדמה, שכל היהדות זה רק, אחרי הוא נטע בי רק את היסודות ואת השורשים. אני צריך לבנות את המשך הקומה. אבל השורשים והיסודות נמצאים. ואם אתה בונה על השורשים האלה בעניינים אחרים, משהו פה רעוע. זה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו, אנחנו לא מאמינים בעצמנו, אנחנו לא מאמינים שיש לנו כוח רוחני אלוקי בתוך הנשמה שלנו, אנחנו לא מאמינים במסעת ישרים, אנחנו בכלל אין לנו אמון בכלל. למה? לא כי אנשים הם חסרי אמון. אלא כי אני חווה את עצמי יום יום, ואני חווה את הנפילות שלי, ואני חווה את הקשיים שלי, ואני חווה את כל הבלגן שיש לי במוח ובנפש ובנשמה, ואני רואה כמה קשה לקום בבוקר, ואם אני כבר קם בבוקר אני חוזר לישון עד אמצע השיעור. אני כזה? אז אני רואה את כל הקשיים שלי, אז מה אתה אומר לי? לא, לא, אתה צדיק, אתה יהודי, יש לך נשמה, נו, באמת. איפה כל המילים האלה? זה נובע כי אני חי בבלגן. זה קורה כי אני לא מאמין, אין לי אמון במה שהמסע השם אומר לי. אומר, אני מבטיח לך, אם תעשה את הסדר, אתה תגיע. כל מה שאתה לא מגיע, כי אתה לא מקדיש לנושא הזה את העבודה המצרכת. זה הכל. אתה לא נוסע באוטו, אז מה אתה רוצה? מה אתה מתבחן שחם לך באוטו? תצא, תיסע, יש אוויר. אלא מה? אתה נוסע זיגזג, אתה נוסע ברברס, אתה נוסע בניוטרל, אתה בכלל לא פעם ימינה, פעם שמאלה, אתה לא נורמלי. זה בעצם מה שהוא אומר פה. אני רק רוצה לקרוא את זה, וכשנגיע לתוך המסגרת של עצמו, נראה את ההדרכות המעשיות, איך הוא מדבר איתי. אבל הוא מדבר איתנו בספר. בוא נראה. אז עוד פעם. הלא תשכח לדרך אף על פי שידענו חובתה. אהבה כמו כן, אהבת השם. אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה. איך נמצאה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו אם הוא יתברך ועם תורתו? כלומר, גם פה אם תלמד תורה יהיה בלבך איזה אש. אש שתמשוך אותך באופן טבעי ללימוד תורה. הרנץ הלומד לא כי הוא בשיעור ב' והרב מסתכל עליו. הרנץ הלומד כי הוא נהנה מזה. הוא נמשך לזה. מה, הוא כזה מזוכיסט, כבר בן כמה, אתה בן 80 כמעט. מה, נגיד מגיל 20, אני יודע מאיזה גיל, הוא למד בישיבה תיכונית בחורה ועזב באמצע. ומאז, בגיל 16-17, שהוא לומד תורה, מה, הוא לא נהנה מה שהוא לא עושה? ודאי, יש לו התלהטות פנימית, אם הוא חי עם זה. כי הוא הגיע כבר לזה. אם לא נשאל גדולתו ורוממותו של יוליד בלבן הדבקות הזה, איך תיתר מחשבותינו, לא נשתדל לנקותה מן המומין שמתים בטבע הגופני? עוד פעם, ההבל העולמי, הטבע הגופני, הסברנו בעריכות שכל הדברים האלה זה אותו דבר, טבע גופני, הבל עולמי, בלשונות יותר ככה גבוהים של התניה והקבלה, זה הסתרא אחרא וזה כוחות הטומאה בעולם, כל הדברים האלה שהשם ברא אותם. ולמה הוא ברא אותם? אנחנו צריכים להקדיש לזה נושא בפני עצמו. למה השם בורא אותם? מה, הוא שונא אותי הקדוש ברוך הוא? הוא לא אוהב אותי? למה? הרי מי עשה לי את הבלגן במוח אם לא הקדוש ברוך הוא? לסוס, לחמור, אין בלגן במוח. הוא חמור, מה? אין לו יצר הרע להיות משהו אחר. למה אני יהודי ויש לי יצר הרע להיות גוי? למה? מישהו בנה בתוך את היצר הרע, זה הקדוש ברוך הוא. הוא עשה לי את זה. זה שאני עשיתי עבירה בוקר, מישהו דאג שאני עשה את העבירה הזאת. זה הקדוש ברוך הוא. אחרת מה כשאני עשה עבירה? מה? אני מייצר מכונית שנוסעת על בנזין. היא פתאום לא תחיל לנסוע על סולר, זה יתקלקל. אז איך אני בתור בן אדם פתאום נוסע על עבירות ואני חי, אני נוסע? התשובה היא, כי ככה השם ברא אותך. בכוונה הוא ברא אותי ככה? כן. אז רוצה שאני אעשה עבירות? לא. אז מה זה? מה זה התופעה הזאת? זה תופעה מוזרה ביותר שיכול להיות בעולם. לברום משהו שעובד לא לפי פסי הייצור שברו. אין דבר כזה בעולם. אין, זה חייב להיות קלקול במערכת. מישהו טעה פה, כביכול, ואנחנו לא טועה. אז מה זה כן? התשובה היא מה שהמסדר של הרמב"ן. השם ברא בך את היסודות. אבל, מתי לך מרחב תמיד. אתה יכול לשחק לכל כיוון שאתה רוצה, אבל בסוף הכל יחזור לאותה נקודה. וזה כוחות רוחניים אלוקיים שנתונים בכל אחד ואחד. אתה קופץ לי, יש פה את הדף, יש פה סיפור. כל שבוע יש פה איזה סיפור. יש פה סיפור על איזה ילד מוסלמי, גוי. דבר נוסע לו בתרמילו קוראן, נפשו כמה לדעת ולהבין להסכים, והוא ביקש לדעת את עיקרי דתו והליכותיה. רועה צאן מוסלמי, ובאחד הפעמים כשהשייח הנכבד אפוף ההתלהבות החל נאסר לשאול שאלות מביכות, השייח רתח מזעם. טוב, בקיצור רצו להרוג אותו, הוא ברח מההורים שלו וכו' וכו'. הוא הלך לעבוד עם יהודים והתגלגל ביום כיפור לבית הכנסת, וכשהוא בא הביתה אמר לאמא שלו, אמא, אני רוצה להיות יהודי. האמא שומעת את זה, כמעט מתעלפת, לא תסגור את כל הדלתות, כל הזה. אני יהודי. התחתנתי עם גוי, ואתה גם לפי ההלכה, אתה יהודי. אבל שלא תדבר עם אף אחד על זה, הוציאה מהכיס תמונה מרופדת, אבל זה התמונה שלי, זה ההורים שלי, זה הדבר היחיד שלקחתי איתי. טוב, הוא הלך, וההמשך הוא שהתעסקו כמה אנשים, התחילו לשיר שירי שבת, והנאסר הזה התלהב על אחד דודי, אבל כשהרב שואל אותו, מי אתה? אמר, אני נאסר בן הגוי ערבי. אבל אמרתי לו, זו התמונה היחידה שיש לי, ביררו, הגיעו שנכון, הוא צודק, יש לי מדיעה, הסתבר שהאימא היא צאצאית של הרב שלמה אלקבץ, מחבר אל החבר. זה המשך הסיפור. מה זה אומר? זה אומר שהחלק האלוקי שבי נושם, חי וקיים. מתי זה יחזור? מתי זה יפרוץ לחוצה? לא יודע. לא יודע. עוד 100 שנה, 200 שנה, 500 שנה. לא יודע. יש המון אנוסים בספרד שהיום הם נוצרים גמורים. והם יודעים שהם צאצאי האנוסים, הם חוזרים ליהדות. כי הגן האלוקי, השביב האלקטרוני שנטוע בי, הוא נושם. הוא עובד. עמנואל מורנו, השם ינקום דמו, נהרג במלחמת לבנון השנייה. הוא היה יהודי מאמין ומקיים מצוות ב-100%, לא חפיף, לא 20%, 100%. היה סגן מפקד סיירת מטכ"ל, היה הלוחם הכי סודי והכי נועז שהיה בצה"ל. עד היום עשו לפרסם את התמונות שלו. יש כמה שביבי סיפורים. אחד הסיפורים שמשך חצי שנה הוא חי כשייח מוסלמי בלבנון, הוא היה דורש במסגדים, ודרך זה הוא ריגל. איך צה"ל שמר עליו שם, כשהוא לבד? זה היה שביב אלקטרוני שהדביקו בו, וכל רגע נתון פה בארץ ראו איפה הוא נמצא, ואם הוא מדבר, ואם הוא עובד וכו'. ואם יש סיכון, מיד יש יחידת חילוץ וכו' וכו'. גם הקדוש הוא נטע בנו שביב אלקטרוני כזה. וכל מקום שהולכים, המערכת מזהה שאתה יהודי. והיא תתגלה באיזשהו שלב, באיזושהי צורה, באיזשהו נקודה, באיזשהו נקודת זמן. לא יודעים מתי, איך הוא. ואם בנאסר הזה יש את הנקודה, גם בי יש. זה שאני לא חווה אותו היום בבוקר, וכשקמתי לתפילה, אני לא יודע, לא, התעצבנתי על זה שהשכימו אותי, והייתי מבית לישון עוד שעה. ואם לא הייתי מפחד מהרבנים פה בישיבה הזאת, הייתי ישן, בכלל לא הייתי בא לי כל הבוקר לבית המדרש. אז זה לא אומר שאין לך את החלק האלוקי, אלא החלק האלוקי הוא היסודות, השורשים, אבל יש מרחבי תמרון. ומרחבי התמרון האלה, זה אנחנו צריכים לבנות אותו. לכן רק יהודי יכול להיות בריאה לא מושלמת. בוא נמשיך הלאה. אגב, זה מילה עשיו, עשיו הוא שלם, הוא מושלם. יעקב הוא העקב, הוא היסודות, הוא השורשים. טוב, בוא נמשיך הלאה. איך נתאר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקות אותה מן המומין שלנו בטבע הגופני? והמידות כולם הצריכות כל כך תיקון והישרה. מי יהיה שלנו להתקנם אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול? מידות, דהיינו, כל אחד מאיתנו יודע להיעלב. כל אחד מאיתנו דורש כבוד. כל אחד מאיתנו יודע להתעצבן על החבר שלו. כל אחד דורש מהשני, אבל מעצמו לא דורש כלום. זה קלקול במידות. מה זה הדברים האלה? מה אתה כל כך לא עונה, לא מפרגן לחבר שלך? מה יש? ממה זה נובע? זה מידות, זה קלקול. הקלקולים האלה הם לא קלקולים אישיים פרטיים שלי. כיוון שיש את הקלקולים האלה, אז מבחינה רוחנית אתה לא קולט את האור האלוקי שנטוע בך. הלא אם יענו על הדבר עיון אמיתי, היינו מוצאים אותו על אמיתו ומטיבים לעצמנו ומלמדים אותו לאחרים ומטיבים להם גם כן. מה, אם אדם עם קצת תשומת לב להבין שלכעוס זה דבר שלילי, להתקמצן זה דבר שלילי, להיות טוב, כל אחד יודע מה זה נקרא להיות טוב. אז אנחנו לאט לאט נהיה כאלה. הוא מה שאמר שלמה, התבקשנה ככסף כבתמונים, תחפשנה, אז תבין יראת השם. אינו אומר, אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, אלא אז תבין יראת השם. יש פה חידוש, שיראת השם זה לא דבר שנמצא מול העיניים. יראת השם, זה לא באתי לישיבה, יש לי יראת שמיים. באת לישיבה, זה רק מראה שיש לך רצון להיות בריא. אבל עדיין זה לא אומר שנית בריא. נזכור את הכלל הזה. זה שאני בשיעור, לא יודע, סוף שמינית, אמצע שמינית, אחת לבוא לישיבה, זה יפה מאוד. זה מצוין. למה זה מצוין? כי באת לרופא, ואתה רופא, אני רוצה להיות בריא. יפה מאוד. אבל, נו, מזה לא נהיים בריאים. לבוא לישיבה ולהגיד, השאר יזרום מעצמו, זה בדיוק לא נכון. זה בדיוק לא נכון. זה ממש לא נכון. לבוא לישיבה פירושו, פה אתה בית חולים, שאתה צריך לקחת את עצמך, לשים את עצמך על שולחן הניתוחים, להתחיל לחתוך. את הדברים השליליים, לזרוק, את הדברים החיובים להשאיר. לא רק להשאיר, אלא זה רק יסודו. ועל יסודו לבנות הבניין. אם לא תעשה את זה, לא, שום דבר לא הולך מעצמו. שום דבר לא הולך מעצמו. יש פה הרב נדב לוי, אתם לא יודעים מי הוא. הוא היה, למד פה בישיבה, את ההסדר הוא לא עשה פה, הוא הגיע אלינו מרמת הגולן, אבל למד פה בכולל איזה 5-7-8 שנים, נסע לשליחות בקנדה, 3 שנים, הוא חזר. הוא אמור לתת שיחה לשיעור א' ב9:30, אני הייתי במצלחם גם להצטרף. ומי פה זה בית נסת אוהב יצחק?
כן.
9:30, אנחנו נסיים, אני ממצלחם ללכת לשמוע אותו. שתי הדקות שדיברתי איתו, הוא אומר לי, תשמע, היום הוא, יש לו תפקיד בכיר, הוא מנהל מחוז בני עקיבא של ירושלים וכל הסביבה. הוא אומר, בלי מסירות נפש לא הולך. פשוט. מה כמו מסירות נפש? לא, אני הולך למות. לא. אם אתה לא לוקח נושא, ואתה הופך אותו לנושא שאתה מוכן להתאמץ בשבילו, זה לא הולך. זה מה, זה הנושא נשאר. תחפשנה, תבקשנה. אין, אם אתה לא רואה את זה לנושא שיש לך שאיפה לחפש אותו, זה לא ילך, אין. מי שחושב שיהיה בישיבה, ויהיה לו טוב, והוא יהנה מלמוד הגמרא, והוא איכשהו יסתדר, אז תדעו לכם, החבר'ה, האנשים האלה הם הכי מסכנים בעולם. רחמנות עליו. יש ביטוי בגמרא, שאבא אמר לבני הישיבה, בבקשה מכם, אל תרשו פעמיים גיהינום. גם בעולם הזה גיהינום, גם בעולם הבא. להיות בישיבה ולא ללמוד זה גיהינום. זה הדבר הכי לא נעים שיכול להיות. יש ביטוי של ספר החרדים, בית מדרש, כך הוא אומר, זה גן עדן לצדיקים ומאסר לרשעים. לא בישיבה, חנוק, הגיע יום חמישי, כבר... איך אומר חיים מימון? אומר לי, תשמע, חבר'ה שהוא א', לחוצים, עשינו יום עיון, ארוך מדי בשבילם, הם כבר מתים לך את הביתה. מה קרה? שבוע פה אתם. זהו. החנוכים, גם אנחנו שיעור בחנוכים, אני מרגיש את זה. בסדר, שבוע שם גם באמת קשה, מתרגל מחדש. אני מבין את זה, אני רואה את זה, אני גם מבין את זה, אני מקבל את זה. למה? כי זהו. אם אתה לא תהפוך את הישיבה למפעל, לאט לאט החנק יחליף את מקומו להתלהבות ולשמחה. אבל אם אתה לא תעשה כלום, אתה תשאר עם החנק בלי ההתלהבות. זה רק ילך ויחריף ויחמיר ויהרס יותר ויותר.